ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תענית דף חף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מלמעלה. אלו הן מעמדות, לפי שנאמר, צו את בני ישראל וכולי. זה כמובן ציטוט מהמשנה, וכשלמדנו בשיעור הקודם את המשנה אמרנו שהמשפט הזה הוא לא חלק, ולכן אנחנו אומרים פה הגמרא שואלת, מהי כאמר? כדי להבין ולהבהיר מה השאלה, נסתכל ברש"י בשורה הראשונה, מהי כאמר? דקה באי, מהי ניהו מעמדות? המילים שצוטטו פה, אלו הן מעמדות, זה בעצם שאלה כמו אלו המציאות מפרק שני של בבא מציע, שבטח מוכר לרובכם. זה שאלה, אילו מציאות חייב להכריז, ואילו מציאות שהוא מוצא יכול לקחת לעצמו. אני לא ציטטתי את המשנה שם מילה במילה, אז לשם דיוק המשנה בדף חף א' עמוד א' בבא מציע אומר, אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז. זה בעצם שאלה, שתי שאלות, איזו מציאות המוצא יכול לקח לעצמו ואיזו הוא חייב להכריז, וממשיך המשנה, אילו מציאות שלו. ואז זה תשובה, כאן אותו ביטוי הוא כבר לא שאלה, אבל זה אותו ביטוי, אלא כאן זה קביעת עובדה, והמשנה שם ממשיכה, מצא פירות מפוזרים, מאות מפוזרות וכולי, והקטע הזה מסתיים, הרי אלו שלו, דברי רבי מאיר זה ובבא מציע. אז רש"י כאן מסביר שהמילים האלו, אלו הן מעמדות, זה שאלה כמו שם בבבא מציע. ואנחנו נחזור לרש"י, מהי כאמר דקה באי, מהי ניהו מעמדות? שאלה, מה זה המעמדות? ומי תקרא את קורבני להחמיא לישי? זה לא נשמע כתשובה לשאלה. נחזור לגמרא, הכי כאמר, אלו הן מעמדות, ומה טעם תקנו מעמדות? לפי שנאמר, צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני להחמיא לישי. והיך קורבנו של אדם קרב הוא אינו עומד על גביו? התקינו נביאים הראשונים, אנחנו בשעות קודם הזכרנו דוד ושמואל, 24 משמרות. על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים ושל לוויים ושל ישראלים. הגיע זמן משמר לעלות, כהנים ולוויים עולים בירושלים. הישראלים היו מחולקים, חלק מהישראלים שהם המעמדות היו בעירם, וחלק היו בירושלים לעמוד על הקורבן, קורבן התמיד, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, שבעלים של הקורבן צריך לעמוד על יד הקורבן בזמן הקרבתה, תמיד הקורבן תמיד של שחר, תמיד של בן אברהם, הם קורבנות ציבור, ואי אפשר לכל עם ישראל להיות בעזרה בזמן הקרבת הקורבן, למרות שכל עם ישראל הם הבעלים של הקורבן, אז היו נציגים אלו, וזה כלול במעמדות, זה הכוונה של תיקון המעמדות. עכשיו אני רוצה יחד איתכם ללמוד רש"י בשורה השנייה, הכי כאמר, אחרי שהסברנו את הקושי בהבנת המשנה, את הפותחים שלה, מה הם המעמדות, ואז אתה מביא פסוק שלא נראה כמתן תשובה. רש"י בשורה השנייה, אחי כמר, אלו הן מעמדות דלקמן. ותמה מהי תיקון מעמדות? לפי שאמר צו עד בני עשר ומת עליהם מקומים להחמיא לשי וכו'. כלומר המשנה בקטע הזה פותחת עם משפט שאלו הן מעמדות, ולעניות דעתי זה כבר לא שאלה אלא זה קביעה. יש מעמדות והם יוסברו לכמן, ובינתיים המשנה עוסקת במה הטעם שתקנו מעמדות. אנחנו נחזור לגמרא. תנו רבנן, 24 משמרות בארץ ישראל. אני מדלג על השורה וחצי בסוגריים כי הלשון לא מדויק, ואחר כך נחזור. 12 מהן 24 ביריחו. נחזור לקטע שדילגנו אחרי שמציינים שהיו 24 משמרות ושתים עשרה ביריחו. כלומר יש לנו 24 ועוד 12. על זה הגמרא תמה, 12 ביריחו נפישן להו טובה. אז יוצא שיש בנוסף ל-24 משמרות עוד 12 ביריחו. זה נפישן, כלומר יותר מדי, כי אנחנו יודעים שהיו סך הכל 24, אלא 12 מהן ביריחו. הגיע זמן המשמר לעלות. חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים, וחצי המשמר היה עולה ליריחו, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים. כלומר, חצי המשמר שהיה ביריחו, המטרה, התפקיד שלהם היה כדי לספק מים ומזון לשאר שהיו, לחצי השני של המשמר שהיה בירושלים. אנחנו ביחד נלמד רש"י על הקטע הזה. דיבור מתחיל, הכי גרסינן, הגיע הזמן המשמר, חצי המשמר עולה לירושלים וחצי המשמר עולה לירוחם, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים. כלומר, כיצד היו 12 ביריחו? כשהגיע הזמן המשמר לעלות לירושלים בשבת, זה הזמן שהמשמרות היו מתחלפות, מתחלקים אנשי המשמר, חציין הולכים לירושלים לעבודה וחציין הולכים ליריחו הסמוכה לירושלים. אז אם היו סך הכל 24 משמרות, אנחנו מסתכלים פה על חצי של כל אחד ואחד. חצי מ-24 זה 12. אז חצי מכל משמר ומשמר היו מתחלקים כמו שלמדנו. חצי היו הולכים ליריחו סמוכה לירושלים ומתקנים שם מים ומזון לכם, וכך עושים כל ה-24 משמרות. נמצא 12 ביריחו. שוב פעם, אם לוקחים את המספר 24, זה מספר כללי על כל המשמרות, חוצים את המספר לשניים, אז יוצא 12 ביריחו. הגמרא ממשיכה, חזרים לגמרא. אמר וידם משמו קונים ולווים ישראלים מעקבים את הקורבן. הדגשנו עם פס מקווקו המילה וישראלים. זו גישה אחת. במתנית התנה רבי שמעון אלעזר אומר, קונים ולווים וכלי שיר מעקבים את הקורבן, וכאן הדגשנו מכיפוף כלי שיר. במאי כמפליגי, מה שורש המחלוקת? שאנחנו כאן מדברים על דבר המעכב את הקורבן, כי בלי זה עקבת הקורבן לא יהיה כדין, ואפילו אפשר לומר לא יהיה כשיר, כי המילה מעכב משמע שלא לא מתקבל בכלל. אז מה שורש המחלוקת? מול סבר עיקר שירה בפה, ומוסר עיקר שירה בכלי. כידוע, בזמן הקרבת הקורבן, הלוויים היו עוסקים בשיר. הזכרתי לוויים, אבל זה צריכים אולי לסייג, שאם אתה אומר שעיקר שירה בכלי, זה אומר שזה שהיה גם שיר קולי, זה לא העיקר. עיקר שירה בפה, אם יש עיקר שירה בכלי, אז הכלים, הכלי נגינה, הופכים להיות מעין כלי בית המקדש, כלי עבודה. מה שכותב, עיקר שירה בפה, הוא כלי לבסומי קלה באלמה, למתק את הכל. וכיוון דעיקה לוויים, שהם היו שרים, לא מעקב משום כלי שיר. וכן ההפך, אם אתה אומר עיקר שירה בכלי, הקול היה רק ליווי ל, 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 לצלילים של הכלים. אז הברייתא פה שאומר שכלי שיר מעקבים את הקורבן, זה לפי השיטה שעיקר שירה בכלי. לפי הגישה של רב יהודה או משמעיל, העיקר שירה בפה. ונציין שרב יהודה משמו אמר שלוויים הם חלק מזה שהם מעכבים את הקורבן, והלוויים היו המשוררים. הגמרא ממשיכה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, ונתייחס לסימונים כעת. צורת הרגש מופיעה, ואנחנו בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, מתקני המשמרות ומספרם לפני לפי רבי חמה. משה רבנו, שמונה משמרות. שמואל, 16 משמרות. דוד, 24. לפני שנתקדם, רציתי רק לציין שהפירוש שהצענו למעכבין את הקורבן, יש דיון, יש התייחסות לפירוש הדבר הזה בספר השפת אמת, ושם הוא אומר שמעכבין את הקורבן הוא לאו דווקא שהקורבן יהיה פסול, אלא משהו אחר. עיין שם. נחזור לקטע כעת בעניין המספרים של המשמרות ומי תקנם. אז אנחנו אמרנו שמשה תיקן לישראל שמונה משמרות, ארבעה מאלעזר וארבעה מתמר, הם בני אהרון. בא שמואל ועמידן על 16, בא דוד ועמידן על 24, שנאמר בשנת ה-40 למלכות דוד נדרשו וימצא בהם גיבורי חיל. בתנך המילה הזאת מופיע בלי ה', לכן קראנו גיבורי חיל. ביעזר גלעד מטיבי. כאן יש סימון חדש, צורת כתר, והסימון הזה מבשר על קושיות על המספרים שנתן רבי חמה. אז נמשיך בגמרא עם הראש בקטע של מספרים. מטיבי, משה תיקן להם ישראל שמונה משמרות, ארבעה מאלעזר וארבעה מתמר. בא דוד ושמואל, משמע ביחד, ומידן על 24. וזה לא כמו רבי חמה, שמר שמואל תיקן רק עד 16, שנאמר, אימה יסד דוד ושמואל הרואה באמונתם. אז רואים שלכאורה הם פעלו ביחד. הגמרא עונה, אחי כמר, מסודו של דוד ושמואל הרמתי הם עידום על 24, כלומר על הבסיס של שישה עשר שתיקן שמואל, בא דוד להוסיף עד 24. במילים אחרות, כמו שרבי שרב חמה ברגויה אמר. תניה אידך, משה תיקן להם ישראל 16 משמרות. זה כבר לא כמו רבי חמה, כי הוא אמר משה תיקן רק 8. אבל לפי הברייתא, משה תיקן 16, 8 מלעזר ו8 מאיתמר, משני בני אהרון, מהצאצאים שלהם. יש קטע שמופיע בסוגריים, ובשוליים כתבנו סוגריים לשם דילוג, כדי להשלים באופן מיידי את הקושיה. אז אם אנחנו נקבל את מה שראינו עד כה בברייתא, אנחנו מדגים לשלוש שורות מסוף העמוד. תיובתא דרב חמה בר גויה, האם זה מהווה דחייה של גישת או שיטת רבי חמה? כי כתוב פה משה תיקן 16 משמרות ורב חמה אמר רק 8. אמר לך רב חמה בר גויה, תנאי אי וענה דאמרי כי אי תענה דאמר 8. הנושא שנוי במחלוקת תנאים, ואני חושב כמו התנא שראינו כבר. יש לנו חיצים אגב מצד הגמרא, החץ דלמעלה בשורה רביעית בשורות הרחבות, שם רואים משה תיקן מהם 8, וזה כן תואם לרבי רב חמה. נכון שיש ברייתא אחרת, אבל זה מחלוקת עליהם, ואני אומר רב חמה סובר כמו הברייתא הקודמת הראשונה. דילגנו על כמה שורות טובות, בואו נחזור. אמרנו שלפי הברייתא הזאת משה תיקן 16 משמרות, וכשרבו בני אלעזר בני איתמר חלקום ומידום על 24, שנאמר וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר, ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות 16, ולבני איתמר לבית אבותם 8. ואומר בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר. שואלת הגמרא, מהי ואומר? מה בא הפסוק השני שהובא כאן, בית אב אחד אחוז וכולי, מה זה בא לחדש או ללמד? תשובה, וכי תימא כי איכי דנפישי בני אלעזר אחה נמי דנפישי בני איתמר. בפסוק הקודם ראינו שנמצא בני אלעזר רבים מן בני איתמר. היה מקום לחשוב שבעצם שניהם התרבו, רק שבני אלעזר התרבו יותר, ששניהם התחילו כל אחד בארבע משמרות, ארבע לאלעזר, ארבע לאיתמר. וכמו שאלעזר התרבה, כמו כן איתמר, אלא שאלעזר התרבה יותר. שמונה, הגמרא ממשיכה עם ההסבר הזה. שמונה, כלומר של איתמר, מעיקר, אמרנו ש משה תיקן 16 משמרות, 8 מלעזר ו8 מאיתמר. אז כל זה הווה אמינא שהשמונה של איתמר מעיקרה ארבעה הוו, שהוא התחיל כארבע תשמע, שזה לא נכון. בית אב 1% לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר. כלומר, השמונה של איתמר הוא מה שהיה מעיקרה. עכשיו אנחנו נעבור על מה שאמרנו דרך רש"י. מי ואומר, שורה שלישית מתחת לגמרא, וכי תימה מעיקר הוו ארבע לאלעזר וארבע לאיתמר, וכי איכי דנפישי בן אלעזר חינם מנפישי בן איתמר, ומיהו בני אלעזר נפישי תווה, דה לאיתמר לא הוקמינו אלא על שמונה ודלעזר על 16. ככה היינו יכולים לחשוב תשמע ואחוז אחוז לאיתמר, על מה? כדי קיימי קיימי, מה שראינו שמונה לאיתמר זה מה שהיה מראש, ושמע מנה דמשה תיקן להם 16, שמונה מזה ושמונה מזה. וקשיה לרב חמה, כפי שראינו הברית הזאת היא לא כמו רב חמה, היא אמר 4 ו-4, והדה כתב דייל ובשנת 40 וכלי משה ייסד במה שהוסיפו עליהם עד 24 משתי, אבל משה תיקן להם 16 משמרות. אנחנו נחזור לגמרא. אחרי הסוגריים כבר למדנו שהברייתא הייתה נראית דלא כמו רב חמה, ותרצנו, רב חמה ענה שהנושא כמה משמרות תיקי משה שנוי כמחלוקת תנאים, ואני אומר רב חמה שאמר שמונה משמרות, ארבע מאלעזר וארבע מתמר, תואם לתנה של הברייתא הקודמת הראשונה פה. תנו רבנן, ארבע משמרות עלו מן הגולה. אנחנו כבר עוברים לתקופת עזרא נחמיה, מה שנקרא שיבת ציון, ועלו מן הגולה מגלות בבל, ורק ארבע מתוך 24 משמרות עלו חזרה לארץ ישראל. ואלו הן כאן השמות של המשמרות: ידעיה, חרים, פשחור ואימר. עמדו נביאים שביניהם. עכשיו אנחנו שוב פעם מדברים בתקופת בית שני, תחילת בית שני. היו נביאים אז, חגי, זכריה, מלאכי, שהם היו מנביאים בתחילת בית שני, וחלקום ומידום על 24. אותם ארבע משמרות חלקו אותם בעצם כל אחד מהם לשש, אז יוצא 4 כפול 6, 24. אבל שוב פעם אני מדגיש, אלו לא היו, חוץ מהארבע אלו לא היו מהמשמרות המקוריות, כי הם נשארו בבבל. בללום ונתנו בקלפי את הארבע משמרות האלו, עוד פעם, ידעיה, חרים, פשחו ואימר, כתבו את שמותיהם, שמו אותם בקלפי. בא ידעיה ונטל חלקו וחלק חבריו שש, בא חרים ונטל חלקו וחלק חבריו שש, וכן פשחו וכן אימר. רש"י, שורה ראשונה, בללום ונתנו בקלפי, כתבו על 24 חתיכות קלף ראשי משמרות שחלקו מאותן ארבע. ממשיך רש"י, בא ידעיה, משמרה שידעיה באה אחד מהן ונוטל חלקו וחלק חמש חתיכות קלף, תהבלו שש, כלומר סך הכל שש, ומי שהיה עולה בידו ראשון היה לשבת ראשונה שבסדר, שהיו עולים בידו זו אחר זו, כך היו עובדים בשבתותיהן זו אחר זו. חזרה לגמרא, וכן יתנו נביאים שביניהם, שאפילו ראש משמרת עולה, שאפילו יש, נקרא את זה עוד פעם, שאפילו יהויריב ראש משמרת עולה, המשמרה הזאת שנקראת יהויריב לא עלו בזמן עזרה, אז אם הם מחליטים לעלות אחר כך, לא יידחה ידעיה ממקומו, אלא ידעיה עיקר ויהויריב תפיל לא. רשי כותב, לא ידחה ידעיה, הועיל מתחילה לא עלה יהוריב, אלא כל המשמעות הנעשות מידעיה, שידעיה כן עלם, עלה, אז כל המשמעות שנעשו מהמשמעה הזאת ידעיה, קודמות לעבודה להויריב. והויריב בא ועובד אחריהן במקום משמר אחר. ושש דידיה עושים אותן חמש, שלא להרבות במשמעות. נכון, אם יהויריב יבוא, אי אפשר כאילו להוסיף אותם על ה-24, כי אין להרבות מ-24. אז ידיה שנחלק לסך הכל שש, עכשיו יהיה חמש, חמישה חלקים, ויהויריב הוא יהיה במקום השישי. הגמרא, וישראל שבאותו משמר מתכנסים בעריהם וקוראים במעשה בראשית. מנה הנימיני, מה המקור לקבוע שקריאת התורה של המשמרות והמעמדות יהיה בספר בראשית, ממעשה בראשית. תשובה, תשימו לב, תשובה ארוכה. אמר רבי יעקב ברכה, אמר רב אסי, אלמלא מעמדות שזה מהווה עיסוק בקורבנות, לא נתקיימו שמיים בארץ, שנאמר, ויאמר השם אלוקים, במה עדה כי יירשנה. אמר אברהם, ריבונו של עולם, שמא ישראל חוטאים לפניך, אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה, כלומר חיסול. ומצד אחד אתה אומר שזרעי יירש את ארץ כנען, ארץ ישראל, אבל אולי הם לא יגיעו, כי יגרם החטא ולא יהיה קיום ההבטחה הזאת. אמר לי, לאו, אל תדאג, אין לחשוש שבגלל חטא אני אחסל אותם. אמר לפני בן שלם, הודיעני במה ירשנה, תעשה לי סימן איך אני אוכל לדעת שכך יהיה. אמר לי, אז ראינו שלום מהו לאברהם אבינו, קחה לי עגלה משולשת ואיז משולשת וכולי. אנחנו מדברים על ברית בין הבתרים. אמר לפניו, אז אברהם בכל זאת פונה שוב לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תהנה בזמן שבית המקדש קיים. העגל משולשת ועז משולשת הם רמזים לעבודת הקורבנות, עבודת בית המקדש. אז אומר אברהם, זה טוב ויפה בזמן שקיים בית המקדש, בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תאר להם? איזו עירבון יהיה שהם יזכו לרשת את הארץ? אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, בזמן שקוראים בהן לפניי, מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפניי, ואני מוכיל להם על כל אבונותיהם. עכשיו אנחנו צריכים להסביר את העיקר, כי עד כה עיקר חסר מן הספר. שאלנו, מה הקשר בין המעמדות ומעשה בראשית? הבינו אברהם אבינו וחששו, דאגתו על קיום עם ישראל, אז, אבל איך זה מתקשר לקריאה במעשה בראשית? וכאן רשי משלים את התמונה. דיבור מתחיל, אמר רב אסי, לפי של מלא מעמדות, אומר רשי, עסקי קורבנות שישראל עושים הן היו קלים בחטן, ומשהן קלים, אם עם ישראל קלים בגלל חוסר עיסוק בקורבנות, הקורבנות הרי היו מחפרים על החטאים, אבל אם אין קורבנות אז החטאים מצטברים, וזה יכול לגרום לכיליון של עם ישראל. ואם עם ישראל קלה, שמיים וארץ העומדים בזכותן אין מתקיימים. ורש"י ממשיך, כאנשי הדור המבור, ראינו שאברהם חשש אולי הקדוש ברוך הוא ינקום בעם ישראל ויעשה להם כאנשי דור המבור, שמאחר שאין קלין, אין העולם מתקיים, והואיל שעל עסקי קורבן העולם עומד, לכך קוראים אנשי מעמד בעריהם במעשה בראשית. שוב פעם, הקורבנות הם גורמים לכך שעם ישראל משיגים כפרה, וממילא נמנע כיליון, וממילא עם ישראל סורדים, אז גם שמיים בארץ סורדים, שמיים בארץ הם מעשה בראשית. נחזור לגמרא. תנו רבנן, אנשי משמר, רש"י אומר שהיו בירושלים, היו מתפללים על קורבן אחיהם שהתקבל ברצון, ואנשי מעמד, אלו הם 24 מעמדות שהיו בעריהן, מתכנסים אותם אנשי מעמד, מתכנסים לבית הכנסת ויושבים ארבע תניות, בשני בשבת, בשלישי, ברביעי ובחמישי. בשני התנית של אנשי מעמד ביום שני על יורדי הים. התנית הוא אמצעי נקרא לזה להשיא כפרה, מחילה, וזה היה מכוון לטובת יורדי הים. ורש"י מקשר את יום השני ליורדי הים, נקרא רש"י כאן לדוגמה, אני לא חושב שאנחנו נתעכב על כל אחד מהדוגמאות, אבל רש"י פה בשני על יורדי הים, דכתיב בשני, במעשה בראשית, היא עיר רקיעה בתוך המים. וצריך להזכיר, לרצות על הדבר. תוך המים מתייחס ליורדי הים. הגמרא ממשיכה, ואני, כפי שאמרתי, אנחנו לא נרחיב על כל אחד מהם, אבל כל אחד יעיין ברש"י. בשלישי, לאיזו תועלת התענית של אנשי מעמד היה ביום שלישי? על הולכי מדברות. ברביעי, על אסכרה של טיפול על התינוקות. אסכרה זה מחלה שמהווה גם איום על ספק נפשות, כלומר יכול לבוא לידי מיטה דרך החולי הזה שנקרא אסכרה. בחמישי, על עוברות ומניקות, עוברות שלא יפילו, מניקות שיניקו את בניהם. ובערב שבת לא היו מתענים מפני כבוד השבת, קל וחומר בשבת עצמו. מה זאת אומרת כבוד השבת? כי זה לא מכובד שאדם ייכנס לשבת רעב בתוך רעבון. באחד בשבת, מה הייתה מלא? אמרנו שארבע תעניות זה מתחיל ביום שני, מה עם יום ראשון? אז למה לא מתענים ביום ראשון? יש כאן כמה סיבות. אחד, אמר רבי יוחנן, מתני הנוצרים. עד עצם היום הזה הנוצרים מקדשים את יום ראשון בשבוע, אז אנחנו לא רצינו לכבד או להדיר את יום ראשון בגללם, אז לכן לא מתענים ביום ראשון. רבי שמואל בר נחמני אמר, מפני שהוא שלישי ליצירה. רש"י כותב שלישי ליצירה, ואדם, כלומר אדם הראשון, נברא ביום שישי. אז אם סופרים שישי, שבת, יום ראשון, זה שלושה ימים, ובכל יום שלישי, הווה חלוש, כי דכתיב, היי ביום השלישי, ביותם כואבים. זה אצל אנשי שכם, ששימון ולוי, איך אומרים, טיפל בהן. אז רואים שיום שלישי הוא יום של חולשה. ממשיך הגמרא, ריש לקיש אמר מפני נשמה יתרה, שנוטלים הנשמה יתרה במוצאי שבת, דהיינו יום ראשון. דאמר ריש לקיש, נשמה יתרה ניתנה בו באדם בערב שבת, במוצאי שבת נוטלים אותה ממנו, שנאמר שבת ויינפש. כיוון ששבת, כלומר, מאחר שעבר שבת, וי עבדה נפש. זה נוטריקון של המילה ויינפש. רש"י כותב, נשמה יתרה שנותנים אותה ממנו, והווה חלש. לכן לא מתענים ביום ראשון. הנשמה יתרה אומר רש"י שמרחיבים דעתו לאכילה ושתייה. אז זה כוח שאדם מקבל בשבת, אבל כבור שבת זה ניטל ממנו, והמעבר הזה גורם חולשה. אז לא רוצים להכביד על אנשים וחייב אותם לטענות ביום ראשון, לכן אין תענית של המעמדות ביום ראשון. בראשית והיא רקיע, כך הקריאה בתורה ביום ראשון. נכון, אין תענית, אבל קריאת התורה יש. תנה, בראשית ושניים, מספר העולים לתורה לאותו קטע הוא בשניים, ירקיע באחד. בשלמה ירקיע באחד תלת הפסוקי אבו, יש רק שלושה פסוקים, אז אי אפשר לעלות לחצות שלושה לשני אנשים. אז שלושה פסוקים נקראים על ידי אחד, אלא בראשית בשניים, אם פותחים את התורה ורואים פרשה, פרשה זה קבוצת פסוקים, הקבוצה הראשונה של הפסוקים בראשית, אנחנו אומרים פה שני עולים. אבל איך זה יכול להיות? חמישה פסוקי הוויין, סך הכל באותו קטע יש רק חמישה פסוקים, ותניה הקורא בתורה אל יפחות משלושה פסוקים. אז איך אתה אומר שני עולים? אם כל עולה צריך להיות לפחות שלושה פסוקים, שניים זה שישה פסוקים. אז איך מחלקים חמישה פסוקים בין שני אנשים, שני עולים? רב אמר דולג ושמולה, ושמול אמר פוסק. מה זה דולג? הראשון יקרא פסוק א', ב' וג', והעולה השני יקרא פסוק ג', כאילו עוד פעם ג', ד' וה'. אז יש לנו חמישה פסוקים, שני עולים. ושמו אמר פוסק, מה זאת אומרת? הוא, העולה השלישי יקרא חצי מפסוק פסוק ג', והעולה השני יקרא חצי ג', השני פסוק ד' ופסוק ה'. ורב דאמר דולג, כלומר אתה דולג אחורה, הראשון קרא א' ב' ג', השני קרא ג', עוד פעם, ד' וה'. אז רב שמע דולג, מה הייתם לומר פוסק? תשובה, כסבר, כל פסוק דלא פסקי משה, כל פסוק שלא נפסק על ידי משה, ענן לא פסקין לה. כלומר, אם משה לימד או כתב פסוק שלם, הוא לא פסק את הפסוק באמצע, לא חצה את הפסוק באמצע, אנחנו לא יכולים להפסיק לחצות את הפסוק באמצע. אחרי הסוגריים, אלו הם לשם דילוג, כדי לשמוע על מבנה רצף הסוגיה. בואו נעשה את הקפיצה הזאת. אחרי הסוגריים, עוד חמש שורות, ארבע חמש שורות, ושמואל אמר פוסק. מה הייתה עם הלאום הדולג? התשובה לכך, גזירה משום הנכנסים וגזירה משום היוצאים. אנחנו עוד מעט נתייחס לזה. נחזור לקטע שבסוגריים. שמואל השמיע לנו פוסק, כלומר שתיים וחצי פסוקים לראשון ושתיים וחצי פסוקים לעולה השני. בתוך הסוגריים אנחנו נקשה על השיטה הזאת. ושמואל אמר פוסק, ומי פסקינן? והאמר רב חנינא קרא. קרא זה חלק משמו, התואר שלו. הוא היה בעל מקרא, כך אומר רש"י, ויודע בגרסה ובקי בטעמיה. אז רבי חנינא קרא אומר, צער גדול היה לי אצל רבי חנינא הגדול, שניהם רבי חנינה, רק אחד נקרא רבי חנינה קרא, והשני היה מגדולי הדור, אז היה רבי חנינה הגדול. ולא התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן ולהתלמד עשויים. דרך כלל לא חותכים פסוק באמצע, אבל כדי ללמד תינוקות הם לא יכולים לקלוט פסוק שלם, אז להם היה אתר ללמד פסוק, חצי פסוק, ואחר כך החצי השני. אבל מחוץ לזה אין היתר. ושמואל, איך שמואל מגיב לכך? התם בניין התינוקות תם המי, למה התירו לפסוק לחצות פסוק? משום זה לא אפשר, אין דרך אחרת ללמד תינוקות, אלא אם כן קוראים רק חצי פסוק ועוצרים ומסבירים וממשיכים אחר כך. לא אפשר, כלומר לדרך אחרת. החנמי בעניין קריאת התורה, קריאת פרשת בראשית, לא אפשר, אי אפשר אחרת, כלומר אי אפשר בדילוג מה שרב אמר, כי מה? וההסבר הוא בשורה הבאה בגמרא. ושמואל אמר פוסק, מה איתם לא מדולג? גזירה משום הנכנסים וגזירה משום היוצאים. זה ההסבר למה שנאמר מקודם, שאי אפשר אחרת חוץ מלהפסיק באמצע הפסוק. כי אם אתה אומר דולג, מה יכול להיות? יש כאן תוצאה שנקרא יצא מזה חורבן. מה הבעיה? אם אתה אומר דולג, אז הראשון קרא פסוקים א' ב' ג'. מי שלא נמצא לכל קריאת התורה, אם השני דולג, כלומר הוא מתחיל קורא עוד פעם הפסוק האחרון שקרא הראשון, אמרנו הראשון קרא א' ב' ג', השני בא וקורא ג' ד' ה', אז בני אדם שנכנסים באיחור הם לא שמעו קריאת הראשון, הם חושבים מאחר שהשני מתחיל מפסוק ג' שהראשון קרא רק שני פסוקים, והלשון שנמצא ברשי וגם במקומות אחרים בשס, ונפיק מיני חורבה, אנשים יחשבו שאפשר לקרוא שני פסוקים. וגם אם הראשון קורא שלושה פסוקים והוא לא משאיר אלא שניים עד סוף הקטע שנקרא סוף הפרשה, הקטע הזה שבתורה, יש חשש שאלו שיוצאים מוקדם הם שמעו את הראשון קורא עד פסוק ג' ומשאירים בקטע הזה שבתורה שמחולקת לפרשיות פתוחות, פרשיות סתומות, היוצאים מוקדם יצאו ממחשבה שהשני הוא יקרא פסוק ד' ו-ה', שגם פה מספיק שני פסוקים, וזה לא נכון. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת שנקראת מפני הנכנסים מפני היוצאים, שמואל אומר פוסק, ו כמו שהתירו לפסוק לחצות פסוק בשביל לימוד התינוקות, גם מפני החשש הזה, מפני הנכנסים והיוצאים, נתיר לפסוק את הפסוק באמצע. מטבעי, כאן אנחנו נעלה קושיה על רב ושמואל. פרשה של שישה פסוקים בשאר ימות השנה, קוראים אותה בשניים. בשל חמישה פסוקים, איך עושים? הראשון קורא שלושה, השני קורא שניים מפרשה זו, שני פסוקים, ואחד מפרשה אחרת. כלומר, הוא גולש וקורא פסוק נוסף מההמשך, זה פרשה אחרת. ויש שומעים שלושה, שהוא גולש ויקרא, עוד פעם נחזור על החשבון, שניים מהפרשה הקודמת, שהיה סך הכל חמישה פסוקים בקטע הזה, ועוד שלושה מפרשה הבאה, לפי שהן מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים. למען דאמר דולג, לפי רב, מה, היה לנו חמישה פסוקים? אז לדלוג, שמה זה שגולש לפרשה הבאה? אין צורך. לפי רב, היה אפשר שהשני יקרא פסוקים ג' ד' ו', ולמען דאמר פוסק, שמואל, לפסוק. והברייתא לא אמרה לא כזה ולא כזה. זו השאלה. הגמרא עונה, שני התם. הגמרא ממשיכה לדף כ"ח, דעית לרווחה. בקריאה בשאר ימות השנה אין בעיה לגלוש, אין, יש רווח, כלומר יש מקום שיכול לקרות מפרשה אחרת. אבל כאן שאנחנו מדברים על המעמדות, והסברנו מקודם שלכל יום שקריאת התורה הקשר לאותו יום בשבוע, בראשית וירקיע. ואנחנו קראנו מקודם את הרש"י לדוגמה בשני, קראנו על יורדי הים, ששם כתוב ירקיע בתוך המים, ואין לגלוש מעבר לזה, כי זה כבר לא שייך. אז זה הסיבה שצריכים להתמודד עם החמישה פסוקים ולקרוא אותם בין שני אנשים, רב לשיטתו, שמו לשיטתו, ואין לאמץ את, את הגישה שהייתה בברייתא, כי זה נקרא לת לרווחה. אין מקום אצלנו במעמדות לגלוש, זה כבר יוצא ממה שנוגע לאותו יום. עד כאן שיעורנו להיום.